אפרת וכטל, שלום.
היי.
איזה כיף שאת פה.
איזה כיף שהזמנת.
אז אנחנו בעוד פרק של פודקאסט אישה השראה, והיום נמצאת איתנו אפרת, שיש לנו כל כך הרבה מה לדבר עליו, אבל אני לפני זה ככה אציג אותך טיפה, בסדר? אז קודם כל אפרת היא אשת תקשורת, אחת המובילות בישראל, ומותר לי להחמיא, עיתונאית. כתבת, יש לך טור מהמם במגזין את, כתבת בתוכנית אנשים, נכון? עשית דברים מהמם, את מרצה לביטחון עצמי ולדימוי גוף, את גם מורה ליוגה, זאת אומרת מלא 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 כובעים, ואנחנו נדבר גם איך כל העולמות אגב משתלבים, שזה בכלל מרתק,
נכון.
כאילו עולם הבידור נראה כזה מאוד צהוב, הרבה פעמים מימתני, ודווקא עולם היוגה כזה נעים ושלב, ואיך מאזנים את זה. אז אני רוצה להגיד לך שאני סופר מתרגשת לארח אותך כאן, ממש, כי קודם כל את אישה צבעונית, ויש לך אג'נדות, וכאילו יש שם באמת השראה ומסרים שאתה לא שומע כל יום, בטח בעידן שאנחנו חיים בו, שמאוד מקדש פילטרים, שמאוד מקדש נראות, שמאוד מקדש את החיצוניות, ואיך בכל זאת מביאים משהו נוסף אל מול זה, אז אני שמחה שאת כאן.
איזה צחוק חמוד.
כן, את פתאום שמתי לב, שאני כאילו עושה את הצחוק הזה לתינוקת שלי, אלמה כל הזמן, אז כאילו באופן טבעי כבר נהיה לי גינונים, גם לאנשים מבוגרים, את אותם הגינונים שאני עושה לו.
מתוק נורא, מתוק מאוד.
כן, אז בואי ככה, שמנו מלא מלא טייטלים על השולחן.
ופה טייטלים, גם על זה נדבר איתך.
בדיוק, מלא טייטלים שמנו על השולחן, ובכלל כל המהות של הפודקאסט הזה, ושבוע אחרי שבוע מגיעות לכאן נשים, שהן סופר ככה מצליחות בתחומן, מגזרים שונים, רווקות, נשואות, דתיות, חילוניות, הכל מהכל, בעמדות מפתח, בין אם הן שכירות, בין אם עצמאיות, באמת בתחומים שונים, אבל ייצרו איזשהו משהו שהן, באמת איזושהי פסגה, איזושהי הצלחה מסוימת, שכשמישהו מהצד מסתכל, הוא אומר, בא לי גם. והמטרה של הפודקאסט הזה, זה לקחת ולזקק. לנסות לזקק לכמה שיותר נשים וגברים, שצופים בפודקאסט הזה, להבין איך הם יכולים לקחת את אותם העקרונות שעזרו לך, להגיע לכל הטייטלים שכרגע ציינו, ולשכפל את זה גם בחיים שלהם. אז בואי נלך קצת אחורה.
Okay.
כי כאילו שמישהו ששומע אומר, רגע, אז איך, רגע, היא גם כזה וגם זה וגם, אז איך אני עושה את זה? איך הכל?
ולמה? גם האם צריך להיות גם וגם?
שזה שאלה אחרת, אולי נדבר עליה גם, אבל אם אנחנו שנייה רגע חוזרות לאיך הכל התחיל, אז, okay. אז רגע, איך הכל התחיל? איך הפכת להיות?
אז אוקיי, אז לפני הכל אני אגיד לך באמת על הטייטלים, כי אם מישהו רוצה השראה, זו מילה מאוד גדולה, למרות שגם אני כשאני מחפשת, כשאני מראיינת את המפורסמים שאני מראיינת, אני תמיד בוחרת לפי מי יכול לעורר השראה, ומי יוכל, הקורא יוכל לקרוא ולהגיד, לא, הוא לא מעניין אותי כי אני אוהב אותו וכי הוא סלב וכזה, אלא כי הוא פשוט אדם שהיווה לי השראה והסיפור שלו נגע בי.
כן.
אז אני אפילו חושבת על עצמי כהשראה, ואני חושבת שלהפך, אפילו התקשרת, בטח באיזה יום שהיה לי משבר דרמטי של אוף, מה אני עושה ואיך אני מתקדמת ואני לא מצליחה ואני רוצה את מה שלהוא אין ולמה שהוא יש, וכולנו ככה, אז יש משהו גם מאוד מאוד קשוח בלקרוא לפודקאסט אישה השראה, כי זה קצת מקטין את האחרים, ושם לאחרים את המקום של, כאילו זה מהמם, כן? אני לא מבקרת אותך, אני פשוט ישר חושבת על הצד השני של, אני לא כזאת, כמו הפילטרים, אני לא כזאת, אני משווה את עצמי למישהו אחר, ורוצה ללמוד ממנו איך, והמישהו האחר הזה, שאנחנו רוצים ללמוד ממנו איך, הוא רוצה ללמוד מכל כך הרבה אחרים איך, ואני רוצה ללמוד מכל כך הרבה אחרים איך, ואני, את יודעת, יש לי את הרגעים שאני מסתכלת אחורה בגאווה, ואני אומרת, כל הכבוד לך, עשי דרך, תהני ממה שיש לפני שאת מתלוננת שאין עדיין את מה שאת רוצה. ורגע לסיים את המקום הזה של הטייטלים, של יש ויש ויש, אז ביוגה יש דבר שנקרא אפריגרה, זה נקרא אי-היקשרות. לא להיקשר, לא לגיל שלך, לא למעמד שלך, לא לסטטוס שלך, כמו אישה נשואה שלא טוב לה בזוגיות שלה, ואומרים לה, אל תיקשרי לנשואים, זה שאת נשואה לא מגדיר אותך, לא טוב לך, תיפרדי. אני רווקה, כאילו לא להישען על הדבר הזה. אז אותו הדבר, הטייטל הוא לא מה שמגדיר אותי, זה שאני עיתונאית ושאני מרצה ושאני מורה ליוגה ושאני זה, זה הכל, כשאת שואלת איך זה הכל קשור, כי זה פשוט הכל אני. לא כי אני ניסיתי להגיע לזה ולזה, זה פשוט אני מביאה את עצמי, זה לא מה אני, זה מי אני. אז עכשיו אני אתחיל איתך לאיך התחלתי, בסדר, בסדר.
ועדיין הייתי רוצה רגע גם, האמת שזה פשוט העלית פה כמה נקודות מאוד מעניינות וחשובות, אז אנחנו עוד שנייה באמת נגיע כזה לרקע, אבל אין מה לעשות,
זה כזה בסוף אנחנו נגיע לרקע,
כן, כן, ידעתי שזה ייכנס, כן מה לעשות, באמת אישה מעניינת ויש לך ככה אג'נדות ודעות,
איך אני אוהבת את המילה אישה, קודם כל.
זה מילה מהממת.
קודם כל, באמת, זה כל כך קשה לי עם אנשים שאומרים בנות,
אישה.
כשאומרות, אני לא אישה, אני בחורה, לא, את אישה. מילה כל כך עוצמתית, וכל לגמרי. כך נעימה באוזן, ואני כל כך גאה להיות אישה, שקשה לי, יש לי חברה שאומרת, תפסיקי לקרוא לי אישה, אני לא אישה, אבל את אישה, אישה. את אישה.
כן.
זה
מילה עוצמתית מאוד, מאוד, כן. כן. אז אני רוצה ככה להגיד בהקשר של מה שאמרת לנו מקודם, שהרבה פעמים אנחנו, את יודעת, את הגעת לאיזה שהם הישגים מסוימים. בסדר, אני יכולה להגיד לך שבמכללת ספיר זיסמן אני פוגשת הרבה מאוד אנשים שמגיעים לכל מיני מחלקות אצלנו, עמידה מול קהל ועסקים והתפתחות אישית והשקעות. יש להם איזשהו רצון להגיע לאיזה שהן תוצאות בחיים. הם מסתכלים על אנשים מסוימים ואומרים, אוקיי, הוא הגיע לתוצאה מסוימת, אני רוצה גם. הרבה מהעבודה שלנו איתם זה לעזור להם ברמה המנטלית, של לבוא ולהסתכל על אותו בן אדם מתוך מקום של השראה, ולאו דווקא מתוך מקום של השוואתיות, נכון. אוקיי? כי זה גישת הסתכלות שונה, וזה גם מייצר פעולות שונות, ומוביל אותנו לתוצאות שונות, אז אני מאוד משהו. מאוד מסכימה עם המקום הזה של להסתכל על מישהו באמת כהשראה, ולא להסתכל מתוך מקום של רגע, אם, איך הוא ואני לא, שזה נכון, הקטנה עצמי.
נכון.
אז כשאני אומרת, שאני מסתכלת עלייך, ואני שמה את כל מה שאת השגת, ואפילו שאת יודעת, הרבה פעמים מי שיושבת כאן, היא כאילו, כשאני מונה את הטייטלים האלה, זה כאילו, אני אף פעם, זה קשה מאוד, כשמישהו מהצד פתאום עונה, ואומר לך, רגע, עשית גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, זה כאילו, אנחנו לא רגילים לשמוע את זה על עצמנו, אבל בעיניים שלי, שאני מסתכלת עלייך, שאלתי אותך גם לפני הפודקאסט, האג'נדות, הכל כך חדות, הכל כך כאילו, יש שם מסר מאוד גדול. תשמעי, לא כול, יש הרבה אנשים שרוצים, אפרת, הם רוצים להביא את המסרים שלהם, הם רוצים לייצר הצלחה, הם רוצים ללכת אחרי החלומות שלהם, והם לא יודעים איך לעשות את זה, וזה קשה להם, והם לא מוכנים לשלם את המחיר, והפחד, וכל כך הרבה דברים שמשתקים אותם, ובעיניים שלי, כשאני מסתכלת על אישה, שעל אף הקושי שיש לחיים, והנה, את אומרת, בטח תפסת אותי בטלפון כשהתמודדת עם קושי. נכון, אנחנו נדבר גם על הקושי. את מתמודדת עם קושי, אני מתמודדת עם קושי, כולם מתמודדים עם קושי. זה שאני קוראת לך השראה, זה לא גורע מזה שיש לך את הקשיים. את השראה בעיניי, על אף זה שיש לך את הקשיים, ועל אף זה שיש לך את האתגרים, בכל זאת את ממשיכה ללכת אל עבר מי שאת.
נכון.
אז זה חשוב לשים את הדגש, שאין דבר רע בטייטלים, אם אתה לוקח את זה כמקום של השראה, ולא מקום של השוואתיות. עכשיו, מאוד מאוד בא לי ככה באמת, שנלך אחורה, ונבין מה הדרך שעברת, כדי להפוך להיות האישה שאת היום. אז בואי קחי אותנו קצת אחורה בציר הזמן.
נולדתי בזה. תראי, אני זוכרת, קודם כל, אותי בת 10-8 עומדת במטבח, ה-80s שלנו, 90s, חום כזה עם שי שחור מאבן, ואת אמא שלי אומרת לי, את כל כך ביקורתית, את חייבת להיות מבקרת, את תהיי מבקרת קולנוע, כאילו את לא מפסיקה לבקר.
וואו.
ואני ממש זוכרת את זה, אמרתי, אחלה עבודה, זה נכון, אני יכולה לעשות את זה. אבל זה התחיל, קודם כל, הכתיבה. התחילה מגיל 4.
וואו.
בלי לדעת לכתוב, הייתי מבקשת מאמא שלי, הייתה לוקחת ספר ריק, רק את הכריכה, והייתי מבקשת ממנה לכתוב שם את הסיפורים שאני ממציאה בראש. ולא יחסתי איזה חשיבות, שזה היה פשוט הדמיון שלי שהתחלתי לצלול איתו. אני בכלל חשבתי שאני שחקנית. והכתיבה הייתה משהו כמו אוויר לנשימה, זה האוטומט שלי. את לא מייחס לזה חשיבות, את לא אומרת, אני נושמת ממש טוב, הנה אני עושה את זה למחייתי, אז אני אעבוד כנושמת, נכון? כנשמנית. אז לא חשבתי על זה שאני צריכה להיות כתבת. לא ידעתי, חשבתי שאני צריכה להיות שחקנית. כי למה? כי אני רוצה להשמיע את הדעות שלי. כי מי משמיע את הדעות שלו? שחקנים. כי אני מראיינת שנותנת לשחקנים להשמיע את הדעה שלהם, נכון, בסופו של דבר.
נכון.
ולא כל כך עניין אותי, באמת, המשחק עצמו, כמו שעניין אותי להשמיע את דעתי, וחשבתי שזו הדרך לעשות את זה.
וואו.
אז מאוד רציתי להיות שחקנית, ועדיין גדלתי בבית שכזה, מה פתאום? את אישה, ילדה חכמה, את מצטיינת, את תלכי ללמוד מחשבים. איזו שאלה, את לא, ממש לא הולכת ללמוד שום משחק ושום כלום. ורק בגיל 19 הלכתי סתם איזה חוג משחק קיקיוני לחלוטין, שלקח לי את הכסף, רק כדי לבדוק עם מה שיש לי שאני מרגישה באינטואיציה, נכון, קיבלתי את הפידבקים הנכונים, עדיין הלכתי לעשות תואר ראשון בתקשורת, בלי לשים לב, פשוט אמרתי, אני צריכה ללמוד משהו שההורים יסכימו, לא הקשבתי לקול הפנימי שלי, לכנות, לאינטואיציה, למקום הזה, אלא ריציתי אחרים, אבל אמרתי, יש שם חוג לתקשורת, יש חוג לקולנוע וטלוויזיה, אני אשחק שם. אני פשוט אשחק, ואני אלמד על הדרך משחק מהניסיון, וככה אני אשלב, וזה מה שעשיתי. כל השנתיים הראשונות שיחקתי בכל דבר שיכולתי לעשות, לימדתי משחק בבית אמנויות הבמה בסדרות, ילדים שחווים קסמים יום-יום.
וואו.
היה מאוד מאתגר. ואז בשנה ב', את צריכה לבחור התמחות, וכולם לא הולכים לשיווק ודוברות וזה, ואני כזה, אני הולכת עיתונות. לא, לא זכרתי שאני יודעת לכתוב. זה כאילו, כי הייתה לי מין מטרה כזאת שאני אהיה שחקנית, אני אסיים את זה, סימן טבעי, אני יכולה להיות שחקנית. וזה מה שעשיתי גם. סיימתי את התואר הראשון, עברתי לתל אביב, באתי לכאן, היי, באתי לטרוף את העולם, אני מוכנה להיות שחקנית, הייתי ג'ינג'ית, הייתי וואו, כמה צבעונית, חושבת שעכשיו אני צבעונית, היום אני מה זה רגועה. הייתי כמו ציפי שביט, היי קלטלים, ג'ינג'ים, הייתי הולכת עם חצויות טוטו ברחוב, פפיונים על הראש, ופשוט ברגע שהיה לי את המפגש הזה, עם קודם כל, עם הילדות שלמדו משחק וחוו קסם עם כל השנים האלה, הבנתי כמה המשחק משמעותי לנפש, והלכתי ללמוד פסיכודרמה. הלכתי לעשות משהו עם החיבה שלי למשחק, והבנתי גם על עצמי, כמה זה עוזר לי לפתח את עצמי. אז הלכתי בכלל ללמוד להיות מטפלת. עשיתי תואר שני בפסיכודרמה. ואז עבדתי כפסיכודרמטיסטית. תוך כדי עשיתי, עבדתי בחלטורות של שחקנים. הייתי סטייליסטית. הייתי קופיקו. הייתי מרלין מונרו. עשיתי כל כך הרבה דברים, עבדתי בכל כך הרבה, הייתי מערכת במסעדות, הייתי מלצרית, הייתי אחמשית, הייתי ברמנית, כאילו, איזה עבודה שלא תגידי, אני הייתי. וזה דבר ראשון, כשאנשים אומרים, איך? אני גם רוצה, אומייגאד, לכי תעבדי. זה לא? עשיתי ככה והלכתי, וזה לא משנה.
כן.
אם פתאום נפלתי על התפקיד שלי, אבל גם זה שעבדתי 7 שנים כמרלין מונרו, זה בנה אותי במוסר עבודה שלי. אחרי זה, להגיע בזמן לעשות דדליין כמו שצריך. זה הכל הלמידה בחיים. ואז עבדתי כפסיכודרמטיסטית, וסבלתי מכל רגע. סתם כי לא הייתי מוכנה לזה, באמת הסתכלתי במראה, אמרתי מי זאת? מי זאת הדמות הזאת? את מדהימה, את מדהימה, יש לך כזה על הגב, את עוזרת לילדים, וזה מדהים, אבל את לא עוזרת לעצמך, את פשוט לא עוזרת לעצמך, ומה שקרה, זה שעליתי ועשיתי סטנדאפ.
וואו, מתאים לך.
תודה.
מאוד.
סתם, כאילו הייתי כותבת כזה... קודם כל, הדרך הראשונה באמת הייתה להקים, עשיתי את היומן, דרך האומן, ספר של ג'וליה קמרון.
מכירה.
מדהים.
מהמם.
עשיתי אותו, והציעה באמת לעשות משהו שעושה לך טוב, ולעשות דפי בוקר כל בוקר. וזה מה שעשיתי, והדבר הזה גרם לי לפתוח בלוג, שאף אחד לא קרא. אבל לי היה את המוסר שלי מול עצמי, זה שיפר לי את הכתיבה. זה גרם לי לחשוב על איך אנשים אחרים קוראים אותי ולא רק את עצמי. זה גרם לי לעמוד בדדליין. ומישהו אחד, מספיק לי שמישהו אחד קרא את זה, התקשרו אליי בשביל שאני אעשה פינת רדיו. הייתי עושה פינות רדיו. אנשים היו מגיבים לי שזה מצחיק אותם. כתבו לי בפייסבוק, עוד לא היה אינסטגרם. כתבו לי, תקשיבי, זה מה זה מצחיק, זה מה זה מצחיק. אמרתי, אוקיי, זה כל כך מצחיק אתכם, אני אעלה ועשה סטנדאפ. עליתי, עשיתי סטנדאפ. אמא שלי לא מבינה איך יכול להיות שהבת הכל כך מוצלחת של הרווקה. היא מספרת שהיא, כזה כזה.
מהמם, מצחיק בטירוף.
ופשוט בפעם החמישית, הבוס שלי לימים היה בקהל, עורך וויינט, עורך פי פלוס, וויינט רכילות, והציע לי עבודה. הוא אמר לי, נראה לי שיש לך את כל מה שאני צריך, את יודעת לכתוב, את יודעת לעמוד, יש לך ביטחון, את ססי, כאילו זה אפילו לא חצופה, כי אני לא חצופה, אבל אני, יש לי את החוצפה. ואמרתי, אומי גד, זה כל מה שאני רוצה. אני לא מאמינה שכאילו אני עוברת ממשרד החינוך. אז הנה השאלה שלך, שאני אומרת, איך זה מתחבר? תסתכלי איך התחלתי. התחלתי בעבודה הכי תמימה בעולם, עזרתי לילדים. וביום שבאתי לוויינט, המנכ"לית אמרה לי, אני לא מבינה, את עוזבת את הדבר הכי טהור ותמים, ובאה לעולם הכי צהוב ומסריח, ואמרתי לה, כן, כי שם אני מחופשת. פה אני לא מחופשת. שם אני עסוקה בלהיות האפרת הטובה והאפת נפש הזאת שעוזרת לאחרים, אבל זה מה שאני רוצה לעשות, אז אולי די כבר לרצות אחרים. מה אם להקשיב לעצמי? ואז כאילו עבדתי שם 2.5 שנים, ובאמת מיציתי, אני מודה, את עולם הרכילות.
אז רגע לפני שאת ממשיכה, אוקיי, כן, זה סופר חשוב, אני רוצה רגע להוריד באמת מהסיפור שלך, שנוריד את זה לקרקע למי שמאזין וצופה בנו. אמרת פה כמה דברים מאוד חשובים. קודם כל הדבר הראשון שאמרת, התחלת בזה שאמרת שהיית מוכנה לעבוד קשה. זאת אומרת, עשית הכל. אנחנו
ולעבוד בחינם, הייתי מוכנה, שכמובן אסור, אבל לא יקרה לזה לעבוד בחינם. לא עבדתי עבור גוף בחינם, עבדתי עבור עצמי בחינם. פתחתי בלוג בחינם.
בדיוק.
לא חיפשתי מישהו שישר ישלם לי. תכתבו, תמיד שמתקשרים מהם, אתם, את אוהבת לכתוב? אז תכתבי. יש לך אינסטגרם, יש לך פייסבוק, יש לך כל כך הרבה דברים, תכתבי. מישהו אמר לך לא לכתוב? את חייבת לכתוב עבור מקום מסוים?
אני חושבת שאולי אחת הבעיות שיש לנו עם הדור של היום בכלל, זה שהכל מאוד מאוד אינסטנט. כאילו, אנשים רגילים להשיג דברים, את רואה אנשים שהתפוצצו והתפרסמו מאוד מאוד מהר.
אבל את גם חושבת שהם התפוצצו מאוד מהר.
נכון, אז זה מה שאני רוצה להביא, זה מה שאני רוצה להביא לפה. הקהל רואה משהו אחד ברשת, זה נדמה לו כאילו הכל נורא, קורה נורא מהר, ואז המוכנות הזו לעשות מה שצריך, לעבוד קשה, להשקיע את המחיר, את הזמן, את ההתמודדות הנפשית, הפיזית, כאילו אנשים מגיעים אלינו ואומרים לי כאילו, אני נורא,
בדיוק. אז אני רואה, קדימה, למה זה לא קורה? מחר אני רוצה שזה יקרה.
אז פה יש עיקרון כאילו מאוד מאוד יפה, שזה המוכנות הזאת לעבוד קשה, והנה את באה ואת אומרת, מה שיעזר לי להגיע לאיפה שאני היום, זה לעבוד מאוד מאוד קשה, זה ללמוד, זה לא לקבל את הכסף, זה להשקיע, זה להתפתח כבן אדם.
זה להבין מה את רוצה, ואני אגיד לך מה הדבר שהכי עזר לי. לפתוח. לא ללכת ככה. פתאום הבנתי שאני בכלל לא רוצה להיות שחקנית. אני הלכתי ככה. כשסיימתי את התואר הראשון, אני קיבלתי את אותה הצעת עבודה. בגיל 24, הציעו לי להיות כתבת בוויינט, מחליפה של ההריונית, ואז את נורא מהר מתגלגלת. ולא הסכמתי, אמרתי, מה פתאום? הנה, סיימתי את זה, הולכת להיות שחקנית. חזרתי לזה רק אחרי 8 שנים. רק בגיל 32 התחלתי. פשוט לשמחתי, הדרך שלי בסוף הייתה, אבל כי באתי מאוד מאוד מוכנה.
כן.
ואני מאמינה שאם הייתי מתחילה בגיל 24, הייתי מדשדשת המון המון זמן, הייתי לומדת אז על בשרי את הטעויות, עושה את הדברים, ואז הייתי מגיעה לאותו מקום, את יודעת. וגם, מה שחשוב זה, אפרופו השוואות, לא להשוות את עצמנו לאחרים, כי כל אחד מתחיל בנקודה אחרת לגמרי, יש את אלה שיש להם את ההורים להפך, שמאוד תומכים ומאמינים, אומרים, מה, לך? ואז היא למדה בתל מיילין, והייתה בגלי צהל, והייתה בזה, אוקיי, אז הדרך שלה שונה משלי,
לגמרי.
שרק בגיל 24 בכלל ניגשתי לתחום והבנתי, ומה שעזר לי לפתוח את הצ'קרה הזאת, את העיניים ולא להיות סוס עם רטיות, הייתה היוגה. כבר אז התחילה היוגה, ש... היו לי, התחלתי בטעות בתרגל יוגה, ממש בטעות, אני בן אדם היפראקטיבי לחלוטין, רקעתי היפ-הופ, עשיתי ספינינג, איכס, יוגה משעמם, יוגה משעמם, למה אתה עושה יוגה?
כי יוגה זה הכי אנטיתזה.
סניתי, אל תגידו לי יוגה. ואז היה שיעור שהתבטל, אמרתי, טוב, באתי, אני באה לחדר כושר 3 שעות, לא לשעה, באתי, אני משקיעה, התבטל איזשהו שיעור, טוב, אני אכנס מה שלי יד, היה יוגה. פתאום גיליתי איזשהו עולם.
יוגה זה מדהים.
ומה שקרה, עכשיו אני עושה בדיוק אתגר צ'קרות אצלי בעמוד, ואני מאוד מאוד גמישה, ואז היה רגע שהבריקיים שלי, פשוט לא יכולתי לעשות כלום, לא יכולתי להתכופף, כאבו לי הבריקיים, והמורה שלי אמרה לי, יש לך בעיה בבסיס, את לא מאוזנת בבסיס שלך, ואתי, יאללה, אודרו בדורו, מה את מדברת איתי עם המבוג'מבו? ולא יכולתי לעלות מדרגות, באמת, ואז הבנתי שלא טוב לי בעבודה, היוגה מאוד ביססה אותי, זה... יש לך תרגילים שהם יציבות, שהם מפקסים אותך, שאת מסתכלת קדימה. זאת אומרת, לא משנה מה, זה הפוקוס שלי, לא משנה מי יבוא ומה יגידו לי, אני לא זזה, אני מסתכלת ישר. וזה מה שקרה. הסתכלתי. ופתאום הגיעה הצעה בעיתונות, אוקיי, וואלה, מה אכפת לי מה יגידו? ואמא שלי אמרה לי, לא חבל, עזוב את משרד החינוך, יש לך עבודה ביד, אז תעשי את זה בבוקר, תעשי את זה בערב, וכאילו... וברגע שהתחלתי בוויינט, הכאבי ברכיים נעלמו כלא היו.
זה מדהים. שאגב, ככה זה. זאת אומרת, את יודעת, אנחנו... את אומרת, אני מאוד יכולה להזדהות, אגב, כי גם אני באתי מבית, ההורים שלי כל החיים, אבא שלי שהוא היה צעיר, הוא הקים עסק, העסק נפל, מגיל מאוד קטן חינכו אותי ללכת להיות מצטיינת, לכתי, רואה את חשבון, עבודה יציבה, בטוחה. אני פוגשת הרבה תלמידים, וזה מהמם אותי שאת אומרת את זה, שהם בדיוק... שאפילו עדיין שהיום יש מלא אפשרויות, וכאילו רואים אנשים שחלקם גם בני 16-17, ומרוויחים פי 10 מההורים שלהם, כי יש אפשרויות, עדיין יש קול מאוד פרימיטיבי, של אין מה לעשות, של דור, שעדיין מוביל את ה... ואני רואה תלמידים שבאים ואומרים לי, ספיר, אני רוצה ללכת ולהגשים את עצמי, אבל ההורים שלי מאוד לא תומכים, אבל בעלי מאוד לא תומך, אבל אשתי מאוד לא תומכת, ואת באה פה ומספרת שעל אף הקולות, על אף הסביבה, שהסביבה משפיעה עלינו מאוד, ואנחנו ממוצע של הסביבה שלנו, ויש משפט שאני אוהבת שאומר שאם אתה תסתובב עם 9 קופים, אתה תהיה הקופה העשירי, אז אנחנו מושפעים בסוף. את באה ואת אומרת שעל אף כל מה ששמעת, המשכת והלכת אל עבר מה שפה, מה שקרה לך מבפנים, וזה לא פשוט לעשות את זה.
לא.
כאילו, איך עשית את זה?
וא', זה לקח זמן לנטרל את הרעשי רקע האלה. אני באמת חושבת שהיוגה.
היוגה עזרה לך.
אני באמת חושבת שהיוגה וגם תל אביב. כאילו...
מה זה אומר?
תמיד שואלים אותי, תצאי מהעיר, את אוהבת את העיר, אני מאוהבת בעיר, אני מאוהבת בה, יש לי באמת רגשות אנושיים לעיר הזו, כי היא אפשרה לי להיות מי שאני, פתאום לא הייתי צריכה להיות באיזושהי שבלונה, במה שמתאים. כשהייתי הולכת עם אמא שלי ברחוב, והייתי רוקדת עם עצמי בראש, או הייתי רוצה להתלבש צבעוני, אמרו לי, למה את חייבת להיות מוזרה? למה את חייבת לבלוט? למה את צריכה? זה תראי כולם ככה, תהי ככה. אבל זאת אני! אבל זאת אני, ופתאום בתל אביב, אף אחד לא מסתכל עליך, את יכולה ללכת עם הפפיונים האלה ועם הטוטו ברחוב, ולא אכפת לאף אחד, וגם אם אכפת להם, אז זה בסדר, וגם יכול להיות שהם מסתכלים עליך כי זה יפה, לא כי זה מוזר, או... פתאום היה לי דרור.
כן.
זה מאוד מאוד עזר לי, וכן, את גם בסביבה שיותר מקבלת את הדבר הזה, את החריגות שלך, את פתאום לא חריגה. אז זה עזר לי, היוגה עזרה לי, אני באמת שמה המון על היוגה בהקשבה העצמית הזאת, כי את עסוקה בלהקשיב לעצמך ולא לא בלהשוות לאחרים.
כן, כי אני מניחה שכמישהי שהיא מראיין וכתבת ויש את תקשורת, את נמצאת, וזה ספציפית גם בעולמות הבידור הרבה מזה.
כן, אז אוקיי? משם גם נולדה ההרצאה שלי. אגב כל מה שאמרת, שלא קיבלתי את התמיכה לתחום בכלל של התקשורת, גם לא קיבלתי את התמיכה אף פעם למראה החיצוני שלי. כן, אני בחורה יפה. כן, אני בחורה, תמיד הייתי הבונבון וזה, תודה.
אמיתי.
תמיד הייתי הדובשנית הזאת שבאים ועושים לה ככה, ואיזה בובת. אבל לא הייתי העוצרת נשימה, את יודעת, זאת שכאילו ברור שהיא יפה, הייתי חמודה. והייתי שמנמנה, או, את יודעת, כאמרת החברה, כמובן, שמנמנה. כן, הייתי, אבל בואי. אנשים שחושבים שקייט מוס זה האידיאל יופי. אז גם שם גדלתי בבית, בחברה, בתקשורת, אני מעריצה דיסני, אני חובבת ברביות, אני גדלתי על ספורטס אילוסטרייטד כנשים הכי יפות בעולם בעיניי, וזה אף פעם לא ביטל אותי בעיניי, אף פעם לא אמרתי, אני לא נראית כמוהם. אוקיי, אז הם יפות, והם מדהימות בעיניי, אז מה אם אני לא נראית כמוהם? מבחינתי הם השראה. לא כי אני שואפת להיראות כמוהם, אלא כי הם פשוט, וואו, זה, מה זה הדבר הזה? אתם מדהימות. ואותו הדבר, אז לא חיפשתי, לא היה לי את החיזוקים האלה. ועם זאת, תמיד אהבתי את עצמי. בגיל 16, כשאימא שלי קחה אותי הצידה ואמרה לי, תקשיבי, השמן שלך הוא ממש גדול. את לא יכולה ללבוש דברים צמודים, אין לה דיבור כזה, אבל יצא לי.
תמיד שמחכים הורים, אבל זה כאילו פתאום נכנסים ל...
ממש, לא. יצא לי מין דיבור כזה מאוד מורה להיסטוריה, לא? אבל היא אמרה לי, אסור לך, את צריכה ללכת רק עם חציות, איי, זה יהיה תשתש. מה זה התשתש? אבל זה עדיין האגן שלי, למה אני צריכה להתכחש לחלק בגוף שלי? והיה לי כזה מין, אבל זאת אני. זאת אני. ג'יי לו, ביטחה את האגן שלה במיליון דולר, והיא מדהימה, אז למה אני צריכה להסתיר את שלי?
אז מאיפה האומץ? כי בכל זאת, לך זה אולי נראה, את יודעת, זה מי שאת, ואת רגילה לזה, ובכל זאת אני אומרת לך, אני פוגשת הרבה אנשים שאומרים לי, אני מאוד רוצה, להביא את מי שאני, עם הקולות שלי, עם הדעות שלי, עם איך שאני נראה, ולשים את זה ככה באור, את האור הזרקורים, בפרונט, בחיים, ואני מפחד ממה יגידו, והביקורת, ואת יושבת מולי, ואני רואה פה אישה, שהיא כאילו, זה מי שאני.
זו מי שאני.
אז מה מוביל אותך שם?
זה כך נולדתי.
אז בואי תנסי בכל כל. זאת להעביר
תראי,
את זה.
אז ההרצאה שלי של הביטחון עצמי, היא באמת נולדה כדי להבין מאיפה זה הגיע. כי הייתי מראיינת, הייתי טסה עם נטע חמיסטר לחול, מצטלמת איתה בביקיני. זאת אני, אני לא מבינה את ההשוואה. והיו לי נשים שאמרו לי, וואו, איזה אומץ יש לך עם הגוף שלך להצטלם לידה? מה מפריע לכן? כאילו מפריע לכן גם שיש לי את האומץ. לא רק שכאילו אין לכם את האומץ, אתם עוד מנסות להקטין אותי על זה שיש לי את האומץ.
את יודעת שזה בא מחוסר שלהם.
אני יודעת, אבל... ואז גם התחילו השאלות האלה של, איך יש לך את הביטחון? כי זאת היא. היא עסוקה בלחדד את הגוף שלה, אני עסוקה בלחדד את קישורי הכתיבה שלי. זה בסדר, אני לא מבינה בכלל את ההשוואה. היא גם צעירה ממני בעשור, או אני יכולה לשוות את עצמי לגלית גוטמן? את מראיינת אותה בחזייה ותחתונים. אוקיי, מדהימה. אז נכון, אם לא עשיתי איפור שיער באותו היום, ואנחנו בפריים, אנחנו בכזה הבדל, אני כנראה לא אצטלם איתה בפריים, כי זה לא נראה טוב. אבל וואלה, גם גלית גוטמן עשתה לי, אמרה לי איזה יום אחד שהיה מצחיק. באתי לאירוע, והשאלה שלי הייתה כזה, מה בחיים לא תלבשי? ואז אמרה לי, בחיים אני לא אלבש חולצות בטן. ואז אני הייתי עם חולצת בטן, ואז אמרתי, אוקיי, זה לי בסדר, אבל את יכולה. וגלית גוטמן באה ואומרת לך, וואו, זה אבזי יש לך. כל אחת יש לה את המשהו שלה. אז התחלתי לחקור, איך יכול להיות שלי, למרות שלא קיבלתי את הביטחון העצמי, למרות שבחטיבה ובתיכון היו צוחקים עליי, הייתי נמוכה נורא 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 נורא, הייתי שמנמנה, חמודה וזה, בבית קיבלתי את... התחלתי לחקור למה יש לי את הביטחון העצמי הזה. ומה שגיליתי, שעל זה אני מדברת בהרצאה שלי, לראות נכון, קודם כל שזה באמת מולד. זה באמת, באמת מולד. כולנו נולדים עם ביטחון עצמי. כי תינוק שנולד, והוא שמנמן, ובאים וצובטים לו בלחיים או בפולקס, הוא לא אומר, יו, לא מאמין, אל תיגע לי בפולקס, לא נעים, אי, יש לה פחות פולקס, אוי ובוי. הוא אומר, לא, אני מלך העולם, לך תביא לי עכשיו לשתות. ואני אבכה, ואתה תלך ותעשה מה שאני רוצה. זה מה שאנחנו אומרים. אבל עם הזמן זה מתקלקל, כי מתחילים את ההשוואות. ואומרים לך, למה את לא כמו, איך היא רקדה יפה בגן ואת לא רקדת, למה? ולמה אתה לא טוב כמו האח שלך? שם זה מתחיל להתקלקל. אז איפשהו לי זה לא התקלקל יותר מדי, כי פשוט, או שסבתא שלי הייתה שם, באמת, תמיד אומרים שאת צריכה מבוגר אחד שיאמין, ואני נשברת לך באמצע ההרצאה נפל לי הסימון הזה, כי הייתה לי תמונה עם סבתא שלי, ואמרתי, יו, איזה קטע, זה ממש זה. היא הייתה אומרת לי על כל דבר, אני לא מבינה למה מורידים לך נקודות חן, זה אומר שיש לך חן, היא הייתה רואה את הדבר הטוב בכל דבר שעשיתי, ואני חושבת שזה מחזק מאוד, וזה מאוד מאוד עוזר.
אם אני נגיד לוקחת את זה, קודם כל זה מדהים, אני כמישהי שבאה מתחום של NLP, זה שיטת טיפול, בסופו של דבר, מה זה NLP? זה, מי שהמציא את ה-NLP, דוקטור ריצ'רד בנדלר, שאני למדתי ממנו באופן אישי, בעצם בסופו של דבר זה לקחת אנשים מצליחים, לקחו אנשים מצליחים בתחומם, וניסו להבין מה הייתה צורת החשיבה שלהם, שהובילה אותם בסופו של דבר, לעשות פעולות שהובילה אותם לתוצאות שהם השיגו.
מדהים.
ואני כרגע, למה אני כאילו מנסה, שננסה לזקק את צורת החשיבה הזאת, כי בסוף, זאת את, הנה אגב זה מאוד מתחבר למה שאת אומרת על סבתא, כי כאילו סבתא באה ואמרה לך, שמעת את הקול שלה, הרי בסוף אנחנו כבני אדם מסתובבים עם איזשהו שיח מנטלי פנימי,
נכון.
שמייצר בסוף ההשתקפות של התוצאות שלנו, זה השתקפות של מה שרץ בתודעה שלנו, ואני מסתכלת על מישהי שיש לה מלא ביטחון, את אומרת לעצמך משהו בראש, את אומרת זאת אני, את אומרת אני לא פחות ממנה, זאת אומרת את מריצה לעצמך איזשהו משהו בראש, שגורם בסופו של דבר לזה שאת מרגישה טוב עם עצמך, לזה שאת מייצרת תוצאות מסוימות בחיים, לזה שהפעולות שלך באות מתוך מקום של ביטחון, ואמרת שסבתא אמרה לך משהו, מה היא אמרה לך? עוד הפעם, אם היית צריכה להגיד, מה היו הקולות ששמעת ממנה שהיא אמרה לך?
לא, כל דבר היה טוב, כל דבר היה טוב. הפוקוס היה כאילו לפרגן לך, היה טוב.
אז אם אנחנו נגיד לוקחות את זה עכשיו לאנשים שצריכים...
ולא הייתי צריכה לעשות כלום כדי להיות טובה.
מדהים.
לא הייתי צריכה לרצות, להפך. כל מה שהייתי מנסה להיות ילדה טובה, ולעזור, לא, 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 אפרטוס, אל תעשי, את לא צריכה.
מדהים.
זה כזה, זה ההבדל.
שזה אגב האהבה הראשונה שאנחנו צריכים ללמוד להביא לעצמנו, שזאת אהבה שהיא לא תלויה בדבר. לא,
נכון. שזה אגב המחמאות, שאם אנחנו עסוקים בלקבל מחמאות רק מבחוץ, ועל זה לחזק את הביטחון העצמי שלי, נכון. ככה הוא גם מתרסק. אבל אם אני אתן לעצמי מחמאה,
בדיוק.
ואני אדבר לעצמי יפה, ולא שלילי, ולא, יו, איזה גרועת, יו, איזה טיפשת, יו, איך לא עשית את זה, יו, איך היא הצליחה, ואת לא, ווואו, מה עשית, ואיך היא חרת, ואיזה גרועת. אוקיי. לא, תגידי לעצמך את הדברים הטובים האלה, כי אז המוח, הרי אין לך אינטרס לשקר לעצמך. אם עכשיו מישהו נתן לי מחמאה, אפילו הבוס שלי, שאין לי, אבל נגיד בבוס שלי. נגיד בבוס שלי אמר לי, וואי, עשית כתבה ממש טובה. סתם, יש לי בוסים בזה. אמר את זה. יכול להיות שהוא פשוט רוצה שאני אעשה עוד כתבה. יכול להיות שהוא צריך ממני משהו. וכשאנחנו נותנים לעצמנו מחמאות, אין לנו את האינטרס. המוח מקבל משהו נקי, והוא יכול להאמין לו.
שזה שריר.
נכון, להגיד לך שידעתי לעשות את זה בילדות, אני לא חושבת. אבל אני כן...
זה משהו היום שאת אומרת לעצמך.
אני לא אומרת, זה מה שאני אומרת.
זה אוטומטי אבל. את מבינה?
אני מבינה, אני יכולה לתת לך את הדוגמה הזאת. אני הגעתי מאוד מאוד נמוכה לכיתה זין. מאוד. כאילו הגעתי בגובה של ילד בכיתה ב' וכולם כבר 1.60-1.70 ואני 1.30 סבבה? וכל השנה אנשים היו באים ואומרים לי ילדה אחותך הגדולה לא פה תחזרי לגן ואני פשוט הייתי עומדת ואומרת להם אבל אני נמוכה מה אתם רוצים שאני יפה? אני נמוכה, ברור שבכיתי על זה, ברור שבלילה הייתי מתפללת בבקשה תעשו שאני אצמח בבקשה שהפייה תבוא ותקיש ואני אצמח אבל עם זאת אני קוראת לזה גם בהרצאה שלי, כמו תפילת השלווה, תן בי את הכוח לראות את מה שאני לא יכולה לשנות, ואת הכוח להבדיל בין השניים של מה שאני כן יכולה לשנות. אני לא יכולה לשנות את זה שאני נמוכה, אני לא יכולה. אז מה אתם רוצים שאני אעשה? אתם יכולים לשנות את זה שאתם קצת מטומטמים, וצוחקים עליי על משהו שהוא לא בשליטתי. מבינה? אז היה לי את ההבנה הזאת כבר אז. איך? אין לי מושג.
שזה, אבל בדיוק, אני לא צריכה בהכרח שאנשים... נולדו עם הדבר הזה, אין, שלוש עוד שנה, זה בא לידי ביטוי בהכל. נולדו עם הדבר הזה, אני לא רוצה, אני רוצה שהם ילמדו איך הם יכולים לקחת את זה, ולהתחיל ליישם את זה בחיים. אז אם אנחנו נגיד מורידות את זה, נגיד לעיקרון.
חד משמעית, אוקיי? קודם כל.
אז מתוך עיקרון של דיבור עצמי, מודעות קודם כל בכלל השיח הפנימי שלנו, כי רוב האנשים לא במודעות, ואנחנו יכולים להיות האויבים.
ועל הכל אבל. נכון, נכון. כי את יודעת, כשאני עושה את ההרצאות שלי, אז אומרים לי, לא, אני מדברת עצמי, מה זה יפה? ותוך שנייה היא אומרת, אין, אני מתה על זה. אומרת לה, אז את מתה. כנראה שלא מדברת כוח יפה, תראי איך את מתה. אני מתה על עצמי, למה את חייבת למות? אנשים מתים. את רוצה למות?
זה המודעות.
תפסיקו להגיד את זה. אני נורא אוהבת. למה את נורא אוהבת? אני מאוד אוהבת. כאילו, אפילו בדבר הקטן הזה, אנחנו צריכים לעשות את הסוויץ'. מעבר לדברים של, את יודעת, עשיתי תמונה, היא הולכת צאתי מזעזעת. למה?
בדיוק.
למה? גם זה בסדר, את לא חייבת לאהוב. להפך, כמות האנשים שאומרים, אני קמה בבוקר ואני אומרת לעצמי, אני מיליון דולר. סתמי את הפה שלך, את לא מיליון דולר. סבבה, את לא. אל תשקרו לעצמכם, זה לא fake it till you make it. תמצאו משהו אמיתי. בדיוק. שאתם אוהבים בעצמכם. כן. אמיתי. כאילו, אני לא יכולה להבין את זה, שאנשים אומרים, אני מהממת, יו, איזה מושלמת את, אין מושלמת, את לא מושלמת, את לא מושלמת, ספיר, שתדעי, את לא מושלמת.
אני יודעת.
ואני לא מושלמת.
וזה טוב. שום דבר לא מושלם בעולם.
אבל אני כן אוהבת את עצמי, ואני כן חושבת שאני אינטליגנטית, ואני כן חושבת שיש לי עיניים מהממות, ואני כן חושבת שיש לי חיוך מקסים, ואני כן חושבת שיש לי דברים שהם לא מושלמים, שאולי אני אעבוד עליהם, ויש כאלה שאני לא אעבוד עליהם, ואני סבבה איתם. אז למצוא אבל, כשאת יוצאת מהבית, את הדבר שאת כן אוהבת בעצמך. אני יצאתי מהבית עם החולצה הכתומה הזאת, ואני בום, בום, אני זורקת אור לכל מי שבא. זה לא משנה איך השיער שלי נראה היום, וזה לא משנה אם קמתי ואני, וואי, היה לי לילה עשי ההזיה, את חושבת שלך היה ההזיה, מה משלי?
ראיתי בסטורית שלך, הסתכלתי. מה קרה לך?
4:53, הכלב שלי יצא מהמיטה, הלך לסלון, התיישב על השלט, לחץ בדיוק על כפתור האון. פתח טלוויזיה. בום, את מתעוררת? בום. יש טלוויזיה דולקת. הלם. ואז, אם זה לא הספיק, האקס שלי במסך. עכשיו, הוא לא סלב. את בטוח מכירה אותו, ואני לא אגיד את זה, אבל לא משנה, זה גם כאילו קשר מאוד לא בריא שהיה. לא, איך הכלב הלך והדליק טלוויזיה ב-4:54, וראיתי את האקס שלי על המסך, מה הוא עשה במסך, למה?
מה זה וזהו, אומר?
וזהו, ומאז שנה תרופה, לא הצלחתי לישון, רק מחק מחשבות, מה היקום מסמן לי? מה הזמן מסמן לי? זה הכל שעריות של... כן, זה כזה. אני לא זוכרת מה שאלת, זה פשוט עדיין הזיה.
אז היינו ערות באותה שעה. רק אני החלפתי טיטולים, ואת ישבת...
אני חושבת ששלי הרבה יותר...
זה קצת יותר, זה נשמע הרבה יותר סורת.
זה מיינדפאק. נכון. ואז כמובן שמישהי מהעוקבות שלי כתבה לי, יו, חלמתי עליך הלילה. אז בגלל זה הייתי עסוקה. מה קורה? אני לא זוכרת מה שעזתי, שוב פעם חזרתי ל...
כן, אז אם אנחנו ככה מסכמות את מה שדיברנו עד עכשיו, כדי שאני אוכל להמשיך איתך הלאה, אני מסכמת, אני מאוד אוהבת לסכם. זה עוזר לאנשים ללמוד. אז אנחנו מסתכלות פה שאנחנו צריכות להיות במודעות, קודם כל השיח, שאנחנו מביאות בינינו לבין עצמנו, כי זה משפיע בסוף, על איך שאנחנו מרגישות, על התוצאות שלנו, על הפעולות שלנו, ומצד שני גם יש פה באמת, הנה, את המבוגר הזה, שזו צוותה שלך שבאה, וכל הזמן נתנה לך אהבה כזאת שהיא לא תנאי, ואגב, אני יכולה להגיד לך שאני כאימא, ובכלל אמאות שכן צופות בנו, החשיבות הזאת של מה אתה אומר לילדים שלך.
ואיך, ואת יודעת, כי כמלא יבואו ויגידו, אני אומר להם תמיד שהם מהממים, אבל שוב, אל תגידו להם שהם מהממים, אתם בונים להם ערך עצמי לא נכון, כי אז כשמישהו אחד יגיד להם, הם יפגשו את המציאות, מה יקרה?
נכון, נכון.
מה יקרה? אז נסיך שלי, אוצר שלי, אתה לא נסיך, אין לך כתר על הראש, זה למצוא את האיזון. את יודעת, זה כמו שאומרים לי, אז לך אמרו שאת שמנה, אז אני לא אומר, תאכלי הכל. אבל אי אפשר, נכון. אנחנו חיים בעולם.
לשים דגש על הדבר. זה כל מיני איזון הזה בין, אני שמה לשולחן את מה שיש בך, ואני נותן לזה את האור, ומנגד אני גם שמה לשולחן את מה שצריך עוד לשפר, כן. ועל מה צריך לעבוד.
ואיך, פשוט איך. אני חושבת שהדבר הכי חשוב, זה לדעת לאהוב את עצמך עם מה. שיש, וזה מה שאני מחדירה מאוד מאוד לאחייניות שלי, או בכלל, אפרופו פילטרים, זה מה יש, זאת אני, אז יש לי עיגולי שינה היום, אז יש לי כאן תקמת החשיבה שלי, זה מה יש, אני לא יכולה לבטל אותו כל היום, אני לא יכולה להגיד אני רוצה להיות מישהו אחר, אז וגם אם אני רוצה להיות, אז יכול להיות שאני אעשה בוטוקס, זה בסדר, אני אעשה את הבוטוקס, אבל עד שאני אעשה אותו, אני עדיין אוהבת עצמי, זה לא כל היום שאני אסתכל, בסטורי, אני אגיד, יורך, אני שונאת אותו, יורך, אני שונאת אותו, אני צריכה לשנות את עצמי, אני רוצה להיות מישהו אחר, ואז מה קורה? אני רק מלבה את השנאה הזאת, אני מלבה את הקמת הזה, אני מלבה את השומן שאני שונאת, אני מלבה את המקצוע שאני שונאת. קרה לי עכשיו, כשעבדתי, בגלל שאני עובדת בכל כך הרבה דברים, אז יש לי רגעים שאני נשאבת למשהו, ופתאום אני מוצאת את עצמי, שונאת את זה. ואני אומרת, אבל אני רוצה לעשות משהו אחר. למה אני עושה את זה? וכזה, את עושה משהו ואת שונאת אותו תוך כדי. ואמרתי, עצרי, לכי תעשי שעה של הפסקה. תעשי משהו שמחזיר לך את החיוך לפנים. ואז תחזרי בפחות שנאה עצמית. זה כל הזמן עבודה. זה לא כאילו, את עושה הרצאות על ביטחון עצמי ועל איך לחיות נכון.
בטח.
אז את יודעת.
עכשיו, תשמעי, את אומרת פה מסרים ואג'נדות שאני מאוד מאוד מאמינה בהן, ועדיין, הנה, אנחנו התחלנו פה, עשינו איזה צילום כזה מקדים לפודקאסט, אני שמתי פילטר. ואני יכולה להגיד לך שזה כל כך אינסטינקטיבי.
זה מזעזע בעיניי האינסטינקט של זה.
אני אגיד לך רגע משהו. יש פה איזה שהן נורמות.
אין.
אז רגע, אני רוצה לשאול שאלה בהקשר
של זה. זה נורמות אצלך בחברה. אצלי אין אותם.
אז, אבל אנחנו
לא עדיין חברה שהיא, אני לא קולקטיבית,
קולקטיבית, שזה מה שהיא כאילו, איך בכל זאת את מביאה לתוך חברה, שהיא כן, את יודעת, זה חלק מהטכנולוגיה, וכולם עושים את זה, ויש פילטרים, ויש באייפונים עכשיו, ובטלפונים, יש את ה, את יודעת, אפשר לבחור אפקטים, והכל כל כך כאילו מסווה, כאילו, איך את בכל זאת מביאה את השיח הזה, לתוך עולם, שהוא כן מקדש מאוד מאוד מציאות של יופי?
זו שאלה מאוד גדולה, רגע. קודם כל, חכי, לפני הכל, את שמה פילטר, אבל עכשיו יש לך פילטר?
לא.
אחלה.
אבל את מבינה?
אז למה צריכה את הפילטר?
אני לא צריכה את הפילטר.
את לא צריכה אותו.
זה הקטע. קודם כל, נתת לי עכשיו, את נתת לי נקודה מאוד יפה, שאני לגמרי לא צריכה את הפילטר, כי אני לא באיזה... אני לא, אני מצטלמת כל הזמן בלי פילטרים.
אני מצטלמת כל הזמן.
נכון.
אנשים שמים פילטרים באתרי קוריות, באפליקציות. אבל אחרי שהם הולכים לדייט, אז מה? יש לך אף כזה? יש לך עצמות לחיים כאלה? יש לך... מה זה? מה נסגר איתכם?
מאיפה מגיע האנטי-פילטר?
עושה עצבים.
תסבירי לי.
לא, לא, אני באמת, אני רוצה
להבין את זה, באמת.
כן, אני אגיד לך מה. קודם כל, אנשים חושבים, אנשים מאוד מאוד מקטינים בערך של הפילטרים. הם חושבים שזה כמו איפור. והם לא מבינים שזה לא איפור. הם לא מבינים שזה מסרס להם את הביטחון העצמי, את ההשוואות האלה. את שמה את זה? קודם כל, גם אם את לא שמה את זה, את רואה את זה על מישהו אחר? את לא עוצרת ואומרת, בסדר, של הפילטר, אני לא. את ישר אומרת, מה זה, למה היא נראית ככה? עכשיו, הפילטר הוא שם קוד, הוא על הכל, כן? זה על למה היא אוכלת במסעדה הזאת, למה היא בחול, למה לה יש את הבעל הזה, למה זה, זה הכל. עכשיו, גם הכל יכול להיות פייק.
ברור.
גם באינסטגרם נכון. וגם בחיים. את יכולה לחזור לבוא למשרד, את עובדת בבנק, ואת אומרת, יואו, זה לילה מדהים, היה לי עם בעלי, היה מקסים, יואו, וואו, הוא עשה לי ככה וככה. ובעצם רבתם. שמת פילטר על החיים. סבבה, הדשא של השכן, הוא תמיד היה. פשוט היום בעידן של האינסטגרם והרשתות החברתיות, זה בוער. עכשיו, למה זה מרתיח אותי? כי יש לנו את שקר החן והבל היופי שנקרא שינוי אידיאל היופי. ואנחנו בעידן שמקבל את כולם, ואשלי גרם על השער, ונטע ברזילי באירוויזיון, והיא צועקת Celebrate Diversity. ואז אנחנו אומרים, איזה יופי. איך התקדמנו, ואנחנו תופכים לעצמנו על השכם, ואנחנו אומרים, אנחנו מדהימים. אנחנו כולנו מלמדים מקבלה עצמית, ותואבת עצמך כמו שאתה, ומשפטים וסלוגנים, של הפח השפה, כי שום דבר לא אמיתי, כי שנייה אחרי שאומרים לך את הסלוגן הזה, יש לך פרסומת, ואומרים לך, יו, כמה מצה, כמה קלוריות יש במצה, אם תאכלי בליל הסדר, ככה וככה מצות, ותשתי ככה וככה יין, תעלי ככה וככה, ואיך תשרפי את זה, ואיך תכיני את הגוף שלך לקיץ, והכל סמנטיקה מזעזעת, לקרוא לדוגמנית פלאס סייז,
כן.
יש לך דוגמנית פלאס סייז, היא כבר קיימת, אז למה אתם קוראים לה פלאס סייז? זאת אומרת, שהדוגמנית הרגילה היא נורמל סייז, היא הנורמל, אז אני לא רוצה להיות פלאס, אז הנה, כל הבעיה.
אבל איך לשני משהו כך שורשי.
מפה, השנאה שלי לפילטרים, כי זה כל כך צביעות, להגיד את זה, אנחנו בעד, ובסוף יש לך פרצוף אינסטגרם,
כן.
פרצוף פילטר, אנשים מצטלמים ככה, והם לא נראים ככה, אתם משקרים לעצמכם עכשיו, זה ניחה, שמישהו אחר עשה, אני פשוט, אני באמת לא עוקבת אחרי מי שעושה פילטרים, אין דבר כזה, גם אני כן אסף, פריס לפעמים, זה קניין של תאורה.
כן.
גם עכשיו, אני לא יודעת איך זה מצטלם, כרגע זה לא נראה וואו, אבל בסדר, אני סולחת לכם. כי אני זאת אני, זה לא משנה, אז גם אם אתם חושבים שאני לא מספיק יפה כרגע, וגם אם יש לי קמטים, אני יודעת את התוכן שלי, והוא יותר חשוב מאם יש לי קמט, או אם אני אדומה, או אם השיער שלי שטוח. אבל, נגיד במסגרת פה, יש לי את התאורה, זה הפילטר. סבבה, יש לי איפור, יש לי זה, יש פילטרים. כל בסדר, מותר לנו להשתמש בעזרים. זה לא אומר שאם אני בשלט באיילון, אני רוצה להצטלם עם החצ'קון הגדול. כן, מותר לעשות פוטושופ על דברים מסוימים, אבל לא לשנות את תווי הפנים שלנו, לא לשנות את מידות הגוף שלנו, לא לשנות את עצמנו, לקבל את עצמנו, לאהוב את עצמנו, והפילטרים האלה מלמדים אותנו לשאוף להיות משהו אחר, מלמדים אותנו לשנוא את עצמנו, כי מלא ראית את זה אצל מישהי אחרת, אבל כשאת שמה את זה על עצמך, את אחרי זה עומדת במראה ואת אומרת, למה אני נראית ככה? גם למה כל כך קשה לי לראות את עצמי כאן? את יודעת למה? כי אני רגילה לצלם את עצמי בסלפי. מצלמת סלפי משליחה אותנו. היא נראית אחרת לגמרי. פתאום את מקבלת את עצמך פה? מה? את יודעת שהניתוחים הפלסטיים עלו ב-70% ניתוחי אף. למה? כי סלפי האף יותר גדול. נכון. רואים קודם את האף.
זה מטורף.
זה משוגע.
זה מטורף.
אנשים הולכים, אז אומרים, let's celebrate diversity, ויש לנו כל מיני קמפיינים עם זאת עם קטועת יד, וזאת עם מחלת אור, ויש לך queerness, ויש לך androgynous, והכל, הכל, 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 ובסוף, אנשים הולכים ואומרים, תעשה לי פילטר חתול על הפרצוף שלי. זה בעיה. כן. ואם אני אחרי זה שונאת את עצמי, בגלל הפילטר, אין לי בעיה שמישהו יעשה בוטוקס, באמת, אין לי בעיה. תעשו, אבל אל תעשו את זה, בגלל הפילטר.
נכון, בגלל שנאה עצמית, אלא מתוך מקום של אהבה, שאתה רוצה להשתדרג.
וזה מה שאנחנו מוכרים שקר כל הזמן. זה גם ממש בסדר אם אתה יפה, וזה בסדר להראות אנושיות. הרי למה האינסטגרם הזה נוצר? למה הוא חי 24 שעות הסטורי? כדי לתעל את הכאן ועכשיו, את הכיף. ומה אנחנו עושים? אנחנו מביימים כל דבר. רגע, זה לא מצטיין טוב. תחזיקי את הכוס פה, אני אצלם מפה. זה, הכל זוויות. הכל זוויות. שום דבר לא אמיתי. גם הדברים שלי לא אמיתיים, כן? כאילו, יש לי את האמיתי. וגם אני, מן הסתם, כשאני קמה בבוקר, אני אצלם מול החלון, ואני לא אצלם במקום הכי מכוער שלי וזה. בסדר, אני לא הולכת ולא שמה איפור. אז יבואו אנשים ויגידו לי, אני לא מתאפרת על הבוקר, אז אני שמה פילטר במקום. אבל את לא שמה פילטר, אחותי. את מצירה את האף, את בונה עצמות לחיים, את מגדילה את השפתיים. כמה דוגמניות יפהפיות יש לנו בארץ שיגדילו את השפתיים?
מלא.
שהיה להן שפתיים בשרניות מדהימות לפני, והם עשו את הפילטר, יש אחת ספציפית, שעשתה פילטר שלם שצוחק על הפילטר הזה, בסוף היא הלכה והגדילה. למה? כי היא מאוד התרגלה לאיך שהיא נראית. כן. אז איך אנחנו נתקדם? עכשיו, את יודעת, היה את כל שערת הפוטושופ, שיש לי הרבה מה להגיד עליה גם, אבל גם אנשים הכי מושלמות, וגם פה זה חלק מההרצאה שלי של הביטחון עצמי, שאומרים לי, איך את לא מקנה בדוגמניות האלה שאת מזהה להצטלם איתן? כי הן גם מקנות במשי אחרת, וגם הן מצרות את עצמן. אחרי שהן עובדות, עכשיו בואי, לעשות כל יום כושר, לאכול כל יום חזה אוף עם ברוקולי מעודה, זה עבודה,
לגמרי.
למרוח את הקרם, ללכת לכל הקוסמטיקה, לעשות את זה, זה עבודה, ועם זאת, הן לא מרגישות בנוח עם עצמן, אז אני, כביכול אני, כן, שואפת לראות כמו הדמות שאני רואה באינסטגרם, אבל הדמות שאני רואה באינסטגרם היא בכלל לא אמיתית, לא רק כי יש עליה פילטרים, אלא כי היא דמות שכאילו...
אז איך זה מתכתב עם עולם הבידור? שעולם הבידור, הרבה פעמים אני רוצה להגיד לך, אני הייתי שבוע שעבר, הזמינו אותי גם לשבוע אופנה, והייתי שם, ואני לקחתי את בעלי, כאילו, אחי, תקשיבי, מסכן, אנטיטזה בכלל,
יזר, הייטק,
זה, כאילו, לקחתי אותו, ואני אומרת לו, איך אתה הייתה, עושה לי, אני מעכל, כאילו, לא, תקשיבי, זה היה, כאילו, אני, תקשיבי, אני הכי איתך במסרים, אני הכי איתך, וכאילו, זה גם מה שאנחנו מעבירים, ואני, אין דברים כאלה. ואז כאילו, את יודעת, את חיה את עולם הבידור, ואת מראיינת בעולם הבידור, את מביאה את עולם הבידור, וזה עולם מאוד צהוב, ויש שם הרבה, את יודעת, הרבה השוואתיות, והרבה שיח שהוא, ואיך זה מתכתב המסרים האלה? כאילו, איך?
אני, א', אני פשוט לא רואה את זה יותר, אני ממש לא רואה אותו צהוב, באמת שלא.
שזה, זה...
כי אני לא בעולם הרכילות, אני בעולם הבידור, עולם בידור, תרבות, יש הבדל מאוד גדול, ואני חושבת, אפרופו...
אבל מי שאנחנו שמות על המסך...
אפרופו שם, השם שלך של הפודקאסט, אישה השראה.
נכון.
זה אנשים שיקשימו חלום. בין אם הם הלכו לאח הגדול, בין אם הם הלכו להישרדות, בין אם הם זמרים, בין אם הם זוכות אולימפיאדה, הם הקשימו חלום. ואת זה אני רוצה לזקק. בעיניי זו השראה מטורפת. עכשיו, שוב, לא כל אחד בעיניי הוא השראה מטורפת. כן, אני... בואי. אני היום במקום למזלי שאני קצת יותר בוחרת את המרואיינים כן. שלי. לא תמיד, כי מה לעשות, יש גם אילוצים. לרוב אני אבחר, לא תמיד הם בעלי השראה מטורפת בעיניי, אבל לפעמים אני ליוויתי אותם מתחילת הדרך. את יודעת, הייתי האחות הקטנה למשל באח הגדול, או שהייתי מראיין בטקס מלכות היופי פעם, אז וואלה, אם פגשתי עם מישהי בתחילת הדרך, ובסוף היא הייתה זה, אז אני עדיין ארצה לפגוש אותה, גם אם היא לא עשתה איזה עבודה מאוד גדולה. אבל לראיין את עדן חסון, אני לא, לראיין את רן דנקר. זה אומנות.
לגמרי.
זה אומנות, אני שואבת מזה כל כך הרבה השראה, דורון תלמון, ירדן ג'רבי, לוסי האריש, לוסי איוב, אנשים מדהימים, אז את יודעת, אז גם כשהייתי בא, אני אסביר לך, גם כשהייתי כתבת רכילות, כביכול תמיד קראתי עצמי כתבת בידור, ואני זוכרת את הכתב שהיה לי צידי, אומר לי, אל תתביישי במה שאת עושה, את כתבת רכילות, בזה תחתמי, לא, לא, אני לא כתבת רכילות. כי לא עניין אותי אף פעם להביא את הסקופ של מי נפרד. פרסום ראשון, פרידה, מה אכפת לכם? מה זה פרסום ראשון? למה אתם חוגגים פרידה של מישהו? כן, יש לי את הביקורת. אני כן חלק מהעולם, כן. אבל אני כבר לא עושה את הדבר הזה, וגם אז לא עשיתי את זה. כבר אז הבנתי שאני מאוד אוהבת לראיין. מה זה לראיין בסופו של דבר? כמו שאני מראיינת לפחות. אני באה לטיפול הפסיכולוגי שאני עושה. אני באה לנהל עם בן אדם מסע בחיים שלו, ולעבור בנקודות זמן, ופתאום מישהי חושף לי הטרדה מינית שהיא עברה עכשיו. אני אתן לך דוגמה. הרעיון הראשון שלי באנשים היה דפנה דקל. והיא הרגישה מאוד בנוח איתי, אני מניחה גם שזה בגלל העיסוק שלי, כי אני חושפת התורדות מיניות שעברתי, ואני חושפת קשרים מתעללים שהייתי בהם, ואני מדברת על זה מאוד ומעלה את זה, אז אני חושבת שגם הם מרגישים בנוח איתי. והיא דיברה פתאום על הטרדה מינית, על תקיפה מינית. ואני לא שאלתי אותה מי זה, כי זה לא מעניין אותי. כי הוא לא האישיו, היא האישיו. התהליך שהיא עברה, ההגלדה של הפצע הזה, שהיא באה ואומרת, אני מוכנה להוציא את הסוד הזה, מה אכפת לי ממנו? וכולם באו אליי ואמרו לי, אבל מי זה? אבל מי זה? אבל למה לא שאלת מי זה? להם, כי זה לא מעניין אותי מי זה. זה באמת לא זה. אז המיינד שלי הוא לא צהוב. זה נשמע קצת יפה נפש, אני יודעת, אבל באמת שמבחינתי,
לא, בגלל זה אני אומרת את זה.
ראיינתי את קסניה. ראיינתי את קסניה טרנטול, חודשיים אחרי שהיא התחתנה, שבוע אחרי הרעיון היא התגרשה, הם חזרו עכשיו. והייתי צריכה לראיין אותה, עכשיו בואי זה צהוב, את מקבלת את נכון. זה, וגם זה נשמע מאוד מאוד צהוב, של שנייה היא רצה אחרי הפרידה להתראיין, וזה לא נכון, מבינה זה לא נכון, כבר היה ראיון, אבל זה כבר קרה, אז את חייבת לעשות השלמה, אני בחיים לא התקשרתי אליה, אמרתי, וואו בואי תביא לי את הסקופ הראשוני הזה, תבואי כשנוח לך, תבואי כשאת רוצה, תבואי כי את יודעת איך אני אראיין אותך, אז כבר היינו צריכים לעשות את זה, וכולם שאלו אותי, אז למה, ואמרתי גם לעורכת שלי, אני לא שאלת אותה למה, כי א', זה לא שאלה לגיטימית בעיניי. ובית, מה היא תגיד לי? כי לא יסדה. מה היא תגיד לי? לא משנה היא, כן? קסניה לא דוגמה. מה יגידו לי? כי אני שונאת אותו, כי הוא בגד בי, כי הוא זה. אף אחד לא יגיד לך את זה. כולם יגידו כי לא הסתדרנו, כי אנחנו לא זה. אז זו שאלה מיותרת. אני לא מאמינה בשאלות מסוימות, אני מאמינה בדרך. אז ככה זה מסתדר קודם כל, שאגב לראות את הבן אדם.
אני רוצה להגיד בהקשר הזה, שאחד הדברים שאני מאוד אוהבת בך, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אפילו שנקרא לזה עולם הבידור, ואנשים כאילו, הסיבה ששאלתי את זה, זה כי אנשים הרבה פעמים שמים על זה את הרכילות, את הצהוב. את מביאה שיח שהוא מאוד מכבד. שיח שהוא רואה את הבן אדם השני, ולא בא כדי, לא. זה מה שאני מאוד מאוד אוהבת.
גם כששלחו אותי לראיין אנשים, שאמרתי, די, נו, למה הוא מקבל כתבה? ואני מתעצבנת, כי וואלה, יש לי חברים שחקנים שעברו דרך, ומגיע להם לקבל כתבות, ואומרים לי, לא, הוא לא מספיק מקליק, הוא לא מספיק צהוב, הוא לא מספיק מעניין, אנחנו רוצים את זה שעובר, בלה, בלה, בלה. וזה מעצבן אותי, כי גם אני רוצה את הכבוד לאנשים האלה. ובסוף אני מגיעה עם כל הסטיגמות, ואני מגלה מולי בן אדם, שהיה לו חלום, והוא הקשים אותו, והוא עבר דברים, ומה זה משנה? מה זה משנה? יש לו סיפור לרוב, וזה מרתק.
לגמרי.
זו הסיבה, ואני חושבת באמת, אני מקבלת מדי פעם הודעות מיוקבים, למה ריאנת אותו? הוא ממש פח השפעה, היא ממש אישה צבועה, היא אישה דוחה, זה מעניין אותה רק כסף. ואני כאילו, קראת את הכתבה? קראת אותה? לא. אז תקראי. שוב, לא תמיד. לא תמיד. אבל אני מאוד מאוד משתדלת שיהיה ערך מוסף שכל אחד יוכל לקחת.
שזה משהו שאני מאוד אוהבת בך. זה להביא את השיח שהוא שיח מעבר. אמרתי לך גם כשנכנסת, גם בפודקאסט שלך, זאת אומרת, את מביאה נושאים שהם, אתה יודעת, נושאים שלא שמים אותם מספיק על סדר היום. דברים שקשורים למין,
אוננות נשית.
כן, כאילו, אתה יודעת, זה נושאים שנשים מתביישות בכלל להעלות אותם על השפתיים, ואת מביאה את זה. אז אני חושבת שאת מביאה משהו מאוד מרענן בעולם שהרבה פעמים כאילו מאוד כזה, זאת אומרת, להביא שיח שהוא הרבה יותר רב גוני ומעניין. וזה
אני אגיד לך גם למה זה נולד. כי אני תמיד הייתי מגיעה להתארח בפאנלים בתוכניות בוקר. ויש לך בדיוק את השבע דקות האלה, ואת צריכה לשמוע על הפוליטיקלי קורקט, ואת לא מספיקה לדבר, ואת לא יכולה להגיד הכל. ואז זה כאילו את מדברת, את באה לדבר על הקפאת ביציות, על קשר מתעלה, את לא יכולה לדבר באמת. פתאום היה לי איזה יום אחד שדיברתי עם חברה שלי על מחזור בבית. יו, נסנת העולם, בא לי לשרוף את היקום, איך כואב לי, איך זה, ואנחנו מדברות, ומדברות על איך הדימום, ואיך הזה, ואני אומרת, איזה קטע שבתוכנית בוקר דיברו רק על למה זה בצבע כחול ולא בצבע אדום, וזהו, ושם נגמר הדיון, עדיין שמרו על זה, אמרתי, לא, בא לי להגיד שאני רוצה לשרוף את העולם, למה זה לא בסדר? זה מה שאני מרגישה כשאני במחזור. תשרפו. תשרפו, השובי דובי הדובון אכפת לי שאני לא קיים.
לגמרי.
לא קיים, לא כדאי להתקח בי. אבל למה? ואז את מתחילה לנתח את זה, ובואו נדבר על זה באמת, ולא רק מהבחינה הפיזיולוגית, כי זה גם מה שעושים, מביאים את הפרופסור, ואז מסבירים לך מה קורה בהורמונים. לא מעניין אותי הורמונים, מעניין אותי שאני רוצה לאכול פסק זמן באותו רגע, ומעניין אותי למה זה, זה מה שמעניין אותי, וזה מה שאני רוצה שבנות ישמעו, לא שהם רק ישמעו את ההיגיון מסביב לזה, אני רוצה שהם ישמעו את ההזדהות. אז אנחנו מדברות על כל מיני דברים, על קשר מתעלל שכל אחת יכולה לעבור, ועל חברויות שאת נפרדת מהן ורבה עם חברות, ועל הטרדות מיניות, שכאילו למה אנשים מתביישים בזה? אני יכולה להגיד לך, אני חשפתי הטרדה מינית מאוד קשה שהייתה לי, וקיבלתי תגובות מאוד קשות. עכשיו, בטור שלי באת אין טוקבקים, אבל יום אחד הצינור פרסמו משהו שכתבתי, ו-99% מהתגובות היו, תשרפי, תאנסי, שתחטפי סרטן, מגיע לך, בלה 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 בלה, כל מיני דברים מאוד מאוד יפים. וזה פשוט, והרוב הגדול גם היה מנשים, כמובן, תמיד. ואני אסביר לך למה, בתיאוריה שלי למה זה קורה. כי אני מרגישה שנשים לא רוצות לדעת שזה קיים. זאת אומרת, אם אני אבוא ואגיד, אני הוטרדתי, ומבחינתי, זה שבן אדם אמר לי, את מעבירה שיעורי יוגה פרטיים, כי אני מוכן לשלם הרבה מאוד כסף, אם את מבינה למה אני מתכוון. מבחינתי, זה הטרדה מזעזעת.
חד משמעית.
זה לא מה שדיברתי עליו שם, אבל זה הטרדה מזעזעת. תבוא מישהי שתגיד, מה פתאום, זה היה מחמאה, הוא רצה את זה. והיא לא מוכנה להכיר בזה, שאם אני אומרת שזה הטרדה, זה מקביל עליה, שפתאום אומרת, וואו. כנראה שגם אני הוטרדתי, ולהודות בזה שהוטרדת, זה לא דבר נעים. לי לקח המון זמן להגיד לעצמי בכל רם, שנאנסתי. לקח לי המון המון זמן להגיד את זה בכל רם. כל מה אמרתי, לא, זה לא נכון, זה לא בטוח, זה יכול להיות ככה וככה, זה היה בסמרון. כן. זאת אומרת, אולי הוא לא התכוון, אולי נרדמתי, אולי זה, אולי הוא לא ידע. את לא רוצה.
כן, עושה רציונליזציה
לעצמך. ואני חושבת שזה מה שקורה לנשים, כשהן כותבות ביקורות מזעזעות לנשים אחרות, הן פשוט לא יכולות להתמודד עם האמת, ובגלל זה הן משליחות כוח בערס,
בטח.
במקום לחבק את האישה שמולה. עכשיו, סליחה, אני גולשת איתך לכוח בדברים, אבל אם אני מחדלת איתך...
כי אנחנו יכולות להיכנס פשוט ל...
אז את יודעת, הנה, להגיד את זה בכל רם, לדבר על אוננות, לדבר על אונס, מי שעכשיו רוצה לבוא ולשים הרי את הפנים שלה, ו...
שזה הכל מתחבר לאומץ ולביטחון העצמי גם.
אז אני מנסה להבין, אני יודעת, כמובן אומרים לך, את אמיצה, את אמיצה, ואני אומרת לה, אני לא יודעת, אני לא אמיצה. זה דברים שעברתי, אז אני עושה אותם. לקפוץ מצוק היה לי מאוד מאוד מפחיד. מאוד מפחיד, לא הצלחתי, אני לא כזאת אמיצה. אבל אני אמיצה בדברים אחרים, כי עברתי אותם. עכשיו אני אומרת, אם כבר עברתי אותם, אז למה שאני לא אעזור למישהי אחרת להתמודד איתם? אם כבר יש לי איזושהי הסתכלות, למה שאני לא אבוא ואנסה לתת אותה? איך זה נולד? תאמיני לי, אני לא יודעת, כי תמיד היו אומרים לי, שבי בשקט, שבי בשקט. גם כשהייתי רוקעת על הבר, תרדי, זה מושך יותר מדי תשומת לב. למה את צריכה למשוך תשומת לב? לא צריך, לא צריך, שבי בשקט. תהי בבית, בין ארבע קירות, שימי את החולצה האפורה. עכשיו, זה לא שאני מנסה למשוך אש.
כן.
ממש לא. את רואה, זה לא שאני איזה, נגיד, גם כשיש לי דעות נגד סלב, אני לא כותבת אותם, אני לא מנסה ליצור פרובוקציה, ואני יכולה בקלות, ואז יפרסמו, יש את התקשורת, אמרה ככה וככה, והנה, לא רוצה, לא רוצה לעשות רע למישהו.
את מביאה, את לא מפחדת להיות את. זה מאוד יפה. זה מה שאני רוצה שאנשים, אגב, גם נשים וגברים, וכל מי שצופה ומאזין לנו, ייקח מזה, בבסיס. קודם כל גם לחקור מי אתה, ומה אתה מאמין בו, ומה אתה רוצה לדבר עליו, ומה חשוב לך החותם שאתה משאיר בעולם, אחרי שאתה תלך, מה יגידו שעשית פה, בזמן שאתה פה, את לא מפחדת להיות את, זה משהו שאני מאוד אוהבת אצל אנשים ונשים בפרט, ואם היית צריכה נגיד רגע כזה לזקק לנו לאנשים שמקשיבים לנו ורוצים להגשים חלומות, ורוצים לייצר הצלחה, אם היית צריכה לשים טיפ אחד.
תעשו יוגה.
זה...
באמת, תרגלו יוגה, זה משוגע. זה לא רק היוגה, זה גם מדיטציה שאני לא תמיד מצליחה לעשות, אבל זה כזה אבסורד, כי אנחנו אומרים, מה, למי יש זמן עכשיו לשבת 5 דקות בשקט? אין לי זמן, אני יושבת את זה, ואני ריקוסת על עצמי, ואומרת, תעשי משהו אחר, אבל מצד שני, אתם יושבים 4 שעות ועושים בינג' בנטפליקס, ולזה יש לכם זמן. השבו 5 דקות, תשקיעו בעצמכם. אבל זה, טיפ. תראי, הטיפ שלי הוא תמיד לעבוד, לא משנה מה. לא משנה מה. יש את אלה שיגידו לך, תדפקי בדלתות, ואני מאמינה בזה, אני פשוט לא מצליחה לעשות את זה. בגלל זה אני אומרת, אני כל כך רוצה לעשות דברים אחרים, אני רוצה לפתוח אולמות ולעשות זה וללמד את כל מה שיש לי, ואני לא מצליחה, כי אני עדיין מפחדת עם כל הידע שיש לי, אני מפחדת לעשות דברים מסוימים. ואז אני נשענת על הדברים שהם כבר comfort zone שלי.
כן.
אבל לצאת מקומפורט זון. אני חושבת שזה הדבר הכי אמיץ שעשיתי. שעזבתי את וויינט ועברתי לאנשים, זה היה לצאת מקומפורט זון. זה היה, שעזבתי את הפסיכודרמה ואת משרד החינוך ועברתי לוויינט. להקשיב לעצמך. איך מקשיבים לעצמך? אני באמת, באמת, באמת חווה את זה ליוגה. אין לי כאילו, זה נשמע קלישאתי ומוזר.
לא, זה לא. אני מתרגלת ויניאסה, אז אני כאילו גם מאוד איתך, כאילו מבינה את זה, אבל מי שלא...
אבל אני יודעת שזה רק שמוכנים. אני לא הבנתי את זה בגיל 24, כשאמרו לי, לכי תעשי יוגה. אני ממש לא הבנתי, אז קשה לי, אני מחפשת טיפ שיכול לגעת בכולם.
אולי להביא את זה בפרקטיקה של, תת, התפתחות אישית, בסוף זה מחבר אותך ל...
אני חושבת שדבר נוסף, שהוא טיפ שלי לביטחון עצמי באופן כללי, לעשות משהו שאתה אוהב. תעשי כל שבוע, בדיוק כמו יומן האומן, תמיד. פעם בשבוע לפחות, משהו שאת אוהבת. ולא משנה מה זה, לכי לים, תסרגי, תקראי, תעשי משהו שהוא לא שגרת היום-יום שלך, כדי שגם תרגישי טוב עם עצמך, גם תרגישי שאת טובה במשהו, סתם שיהיה לך חיוך, וזה ייתן לך מלא דלק להמשך עשייה. ואז תעשי.
מה זה אישה השראה בשבילך, כשאת חושבת על צמד המילים האלה? מה זה, מה עולה לך?
וואו, אני תשובה, מה זה אישה השראה בשבילי, רגע, תעשו קאס, תכף אני חשוב על זה.
אני רוצה לראות את אפרת חושבת.
חושבת לרגע, קלטת? כמה אני מדברת, פתאום אני שקטה. אני לא רוצה לענות מהר מדי, אני רוצה לחשוב באמת.
תחשבי.
אני קודם כל אני לא יכולה לקטלג את זה לאישה, אני חייבת שזה יהיה גבר, אדם השראה, באמת, אני לא מאמינה באישה השראה, סליחה.
וואו, איזה תשובה, מהחשיבה זה כאילו הכי אין, את כזאת, תקשיבי לי, את בועטת.
אני מאמינה באדם, כי כאילו אנחנו דורשות שוויון, ופמיניזם, פמיניזם, פמיניזם, אבל מה זה שוויון בסוף, שזה גם גבר הוא מעורר השראה, למה רק אישה, מה, כי היא ילדה וזה, ואז היא הגשימה את עצמה, למרות שהיא עם ילדים, זה לא, כאילו, גם גבר שהקסיק את עצמו, וזה השראה, אז אדם שהוא השראה בעיניי, הוא פשוט אדם ששם לעצמו מטרה, והגשים אותה בדרך יפה ומכובדת כמובן, פשוט אדם שהקשיב לעצמו, שידע לעצור ולהקשיב לעצמו ולעבוד, ואני אומרת לך, אני יושבת מול, את יודעת מה זה לשבת מול ירדן ג'רבי?
טורף.
אני כאילו, אני לא מאמינה שאני מראית מדליסטית אולימפית, באיזה קטע, ואת שומעת את הדרך שלה, והיא אומרת, אני לא הייתי הג'ודוקה הכי טובה בעולם. לא שמו עליי את הקלפים, לא אמרו עליי. רק בגיל 19 התחלתי להתחרות כמו שצריך, כי לא הייתי, אבל כולן פרשו תוך כדי, כולן עזבו. כולן עזבו בגלל כל מיני דברים. ואני התמדתי. אז כמו שאמרתי בדיוק עכשיו, לעבוד ולעבוד ולעבוד. ועדן חסון, הוא מספר, יש לו את השיר הזה, גדל לי זקן על הצלקות.
Yeah.
הוא לא היה הילד המקובל, הוא לא היה הילד שכותב, הוא לא גדל עם הכפית של זהב בפה וגלגלץ, ולא יודעת מה, כל הפרוטקציות. Yeah. בום, הוא נולד, הנה, ובלי ריאליטי ובלי זה, הוא פשוט מוכשר, והוא ידע, את יודעת, מקום שיצחקו עליך חדר, מה, אתה יושב בחדר וכותב שירים? כן, זה מה שאני רוצה לעשות. ואני מקשיב לעצמי. אז אני חושבת שכל בן אדם, שמקשיב לעצמו, וזה לא משנה מה, את יכולה להיות אישה השראה, כי את עקרת בית שמגדלת שלושה ילדים, וטוב לך, ואת מאושרת בזה, וואו, זה השראה בלתי פוסקת, זה מרגש אותי ממש, ואותו הדבר, כאילו, בן אדם שיודע מה הוא רוצה לעשות, ומקשיב לעצמו, בלי רעשי הרקע, לא בלהתעלם ועל הזין שלי כל העולם.
כן.
זה השראה. אז סורי על זה, אבל... כאילו להגיד לך שאופרה ווינפרי אישה השראה, אישה השראה, אבל את יודעת, כל כך הרבה אחרות הם אישה השראה. גדית גוטמן היא אישה השראה. וואו, איזה השראה היא.
אפרת וכטה אישה השראה.
אפרת וכטה אישה השראה.
איי, איי, איי. קודם כל אני, תקשיבי, אני חושב שזה אחד פודקאסטים המעניינים שהיו פה.
אני מאוד מקווה, יו, לא איבדתם ריכוז, נכון?
אחד הפודקאסטים המעניינים, ואת יודעת, היו פה, ומתראיינות פה באמת נשים מדהימות, מור סילבר, וענת הראל, ומיכל צפיר, וטליה צורף, ובאמת, יובל שרף, שגם, כאילו, נשים באמת שעשו דברים באמת יפים.
אני חייבת להגיד לך על טליה, כי המאזינים שלך והצופים שלך מכירים את טליה כבר כמעט.
בטח, היא הייתה הפרק הראשון שלי, חברה טובה.
מתוקאי, הלכתי לאמא שלה. הייתי בתערוכה שעברתי לאמא שלה, אמרתי, תסביר לי איך גידלת ילדה כזאת. איך עשית את זה? איך יש לך ילדה שהולכת לתצוגות אופנה בפריז, דופקת על הדלת ואומרת, היי, ג'י ג'י, אפשר לנצלר זה? ואז היא אמרה לה, אמרה לי, אמרתי, תליה, לא משנה מה, תסתכלי על כולם תמיד בגובה העיניים, הם כולם בן אדם, זה לא משנה מאיפה את, זה לא משנה מי היא, היא בן אדם, ואת בן אדם, ועם זה תציל הדרך. וכאילו, עם כמה שהיא לא הכירה את העולם, עם כמה שהיא חשבה, את יודעת, זה לא שעכשיו טליה באה והיא אומרת, יאללה, אני גלית גודמן, ואני באה...
נכון, בטח, התחילה לגמרי. פרצה
דרך מדהימה, ילדה מנס ציונה, בום, דופקת על תלתות, מה זה? איזו השראה.
היא מדהימה. היום אני פוגשת אותה בערב. חיים שלנו, טליה. אפרת! תקשיבי, קודם כל, אני, לא, לא, אני יכולה להמשיך פה עוד שעות, אני רואה כבר את הצלמים כזה מסמנים לי כבר זה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך שאת אישה באמת מאוד מעניינת. זאת אומרת, אנחנו יכולות להמשיך ככה עוד שעות, כי זה פשוט נושאים שאפשר לדבר עליהם שעות, וכל נושא זה להיכנס עוד ועוד, כי יש בזה מלא עומק. אני חושבת שמי שמאזין לנו וצופה בנו, גבר, אישה, יכול לקחת מזה המון. קודם כל, להיות מי שאתה. עם מה שיש לך להגיד, עם מה שיש לך להביא לעולם, לגלות מי זה אתה, מה אתה רוצה להשאיר מאחוריך, למצוא את הסביבה הנכונה, שתתמוך במה שאתה רוצה להביא, ותגיד לך את מה שנכון, להגיד לעצמך, להיות במודעות, כדי להגיד לעצמך את מה שנכון, לשים הרבה פוקוס על השראה, ולא על השוואתיות, ולהסתכל החוצה.
זה
ו...
כל הסיכום שלך, זה עקרונות היוגה.
זה כל הסיכום שלי, אני מסכמת.
לא, לא, זה עקרונות כן? היוגה. זה כלום, סליחה רגע, פשוט אני חייב סליחה. סליחה, סליחה. אחרון. כשאני מדברת על הכנות הזאת ותקשיבי לעצמך, בלי להיות רע לאחרים, ביוגה קוראים לזה ההימסה, אי אלימות, באמת זה הבסיס הראשון, הדבר השני זה כנות, אז זה להיות כנה, אבל בלי להיות אלימה,
מדהים.
סליחה.
מדהים!
אז תבואו גם לסדנאות יוגה שלי, גם לריטריטים וגם להרצאות, סבבה, לראות נכון.
קודם כל חד משמעית, אני חושבת שאת יודעת, כמישהי שעומדת על במות, את עשיתי הרצאות של 1,000 איש, 750 אנשים, באמת קהלים גדולים, אני חושבת שיש פה... כאילו יש פה משהו שצריך להעביר אותו במסות כאלה.
זה, אנחנו נעשה עכשיו בשבעה שלנו, ההשראה
זה...
שלי.
זה.
את רואה, אבל זה בדיוק הקטע. את מראה אותי כאישה השראה, ומבחינתי את אישה השראה, ומבחינתי אני צריכה ללמוד ממך מלא מלא דברים, שאני לא יודעת, ואני אסיים את זה במשפט שמרואיין אמר לי פעם, תמיד תזכרי, שאיפה שאת נמצאת, יש עוד מלא אחרים שרוצים את זה, תמיד תזכרי שמה שאת רצית עכשיו, כמה זמן את רצית מה שאת רצית עכשיו, כשאת רוצה כבר משהו אחר. להעריך לגמרי. את הכאן ועכשיו שלנו.
מדהים! קודם כל, אני רוצה להגיד לך תודה שהתארחת בפודקאסט הזה, והבאת פה צבעוניות ומסרים חדשים, וזה מאוד מרענן, את אישה מרעננת. באמת, מרעננת, נכנסת לחדר ומביאה כזה, כמו טורנדו. ואני אוהבת את זה, אני מאוד אוהבת את זה, אני בטוחה שיקחו מזה המון ערך, תמשיכי לעשות את מה שאת עושה, ולצמוח ולהביא את זה ליותר אנשים, ובאמת להביא את מי שאת, בכל כולך, להשאיר חותם, ותודה,
תודה, תודה, אני פשוט עוצרת את עצמי, תודה.
מהממת.